טוב, אז קודם כל שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את הנושא שקראנו לו מהלכי גאולה. אמרנו שאולי הנושא המרכזי שבו הרב קוק עוסק בספר אורות הוא בעצם להבין את עצמנו, את יחסנו ביחס לאומות, ביחס לכל התהליך הנקרא תהליך הגאולה. ושבוע שעבר ראינו שירמיהו הנביא קורא לתהליך הגאולה זריעה, שנאמר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ומדייקת הגמרא על פי הפסוק, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. דהיינו, תהליך הגאולה, שהוא תהליך של זריעה, של ריקבון בקרקע ואחר כך צמיחה וכו', הוא תהליך שיכיל שני ממדים. ממד אחד נקרא זרע אדם, ממד שני נקרא זרע בהמה, והיות והגמרא אומרת, זרע האדם, הפסוק אומר, סליחה, זרע האדם וזרע בהמה, ולא זרע האדם ובהמה, היות וכתובה המילה זרע פעמיים, מכאן עמדה הגמרא, במסכת חולין, זרע האדם לחוד וזרע בהמה לחוד. אם כן, שלושה, אם אפשר לומר עקרונות, או שלושה קריטריונים נקרא לזה, הנקודה הראשונה, תהליך הגאולה הוא תהליך של זריעה, עם כל מה שזה אומר, בית, הזריעה הזאת כוללת שני ממדים, זרע האדם וזרע בהמה, שתכף נגדיר, הגדרנו את זה בשבוע שעבר, והזריעה הזאת שנקראת זרע האדם וזרע בהמה, היא תופיע לחוד, כלומר זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד. בשבוע שעבר בעיקר הגדרנו את המושגים זרע האדם וזרע בהמה. נכון? זה מה שעשינו? אני חוזר ממש בקיצור נמרץ. היות ויש באדם שני כוחות, אלוהי וטבעי, והממד הטבעי כלול משלושה ממדים לפחות לפי חלוקה אחת, כוחות חיים גופניים, כוחות חיים נפשיים וכוחות חיים שכליים, גוף נפש שכל. אז כששלושת הכוחות הטבעיים, הגופני, הנפשי והשכלי, מופיעים בחיים, בין בצורתם המקולקלת, גוף למשל שאוכל לא בריא, או גוף למשל שהוא מכור ליצרים, כמו אכילה, שינה, עריות וכדומה, בין אם הגוף הזה מופיע בצורה נכונה, למשל גוף בריא, גוף שדואג לתזונה נכונה. נפש, בין אם היא מופיעה בצורה מקולקלת, למשל מידות מקולקלות, כעס, גאווה וכו'. בין אם הנפש מופיעה בצורה מתוקנת, היא מוסרית, יש לה דרך ארץ, היא נימוסית, היא חברתית וכו'. שכל, בין אם מופיעה בצורה מקולקלת, שכל לא נכון. הכרעות, שיקולי דעת לא נכונים, שיקולי דעת והכרעות לא נכונות, או בין אם השכל מופיע בצורה נכונה. כל מה שהוא מבחינת התודעה האנושית, כלומר, הבחירה החופשית של האדם, כל מה שהוא לא נובע מהממד האלוהי, בין אם הוא יופיע בצורתו המקולקלת, גוף נפש שכל מקולקלים, או אפילו בצורתו המתוקנת, גוף נפש שכל מתוקנים, גוף בריא, נפש מוסרית, שכל אקדמי, נקרא לזה ככה, זה עיקרי זרע בהמה. עכשיו, כמובן, אף על פי שוודאי השכל והמוסר, אלה שני הכוחות שמייחדים את האדם באשר הוא אדם, אז למה הנביא קורא לזה זרע בהמה? תגיד, זרע בהמה זה הצד הגופני. זרע אדם זה הצד, נקרא לו, המוסרי והשכלי, הנפשי והשכלי. וזרע אלוהים זה הצד הנשמתי. למה ירמיהו הנביא קורא לממדים השכליים והמוסריים שלכאורה מייחדים את האדם זרע בהמה? כנראה אולי, כדי שלא ניתן ונחשוב, שאפשר לכאורה להסתפק בגילויים של שני הממדים האלה, המוסרי והשכלי, ולחשוב שבזה אנחנו מביאים גאולה לעולם. כל מה שהוא לא נובע מהממד האלוהי, אפילו אם הוא שכלי ומוסרי, אפילו אם הוא מתוקן שכלי ומוסרי, זה יקרה זרע בהמה. ואנחנו לא מזלזלים בזרע בהמה. כלומר, אם אומר ירמיהו הנביא שהגאולה היא תהיה תהליך של זריעה, של זרע בהמה וזרע אדם, וזרע בהמה קודם לאדם, ונראה בהמשך למה, וזרע בהמה לחוד ואדם לחוד, נראה היום בעזרת השם למה הלחוד הזה, אז כנראה שזרע בהמה הוא חשוב, אבל, אף על פי שהוא חשוב, אבל היות והוא לא נובע, כמו שהרב אומר, מהנקודה התוכית האלוהית שבאדם, זה עדיין יקרה זרע בהמה. כי מה שהוא זרע האדם, זה הממד האלוהי שבאדם. ולכן, נכון שבעומק הסגולה, ועוד לפני התודעה, ועוד לפני הבחירה החופשית, הכל נובע מזרע האדם, זה נכון. הכל נובע ממד האלוהי. אבל מבחינת הבחירה החופשית, התודעה האנושית והפעולות המעשיות, כל מה שהוא לא נובע בהכרה ובתודעה מממד אלוהי יקרא זרע בהמה. ולכן, אני חוזר לשתי הדוגמאות כשיהיה ברור למי שלא היה. ולכן, רופא בבית חולים, יכול, שני רופאים בבית חולים יכולים לעשות אותה פעולה, הצלת חיים, ומוסרים את הנפש על זה. או חוקרים וממציאים תרופה למחלות קשות. חזק וברוך, יישר כוח, יפה מאוד, חשוב מאוד. אם מבחינת התודעה והבחירה החופשית, אחד יגיד לך כשאתה שואל אותו, למה אתה רופא בבית חולים? יגיד לך, לעזור לאנשים. המצפן המוסרי שלי אומר שצריך לעזור לחלשים, למסכנים. אחד מסוגי החולשה זה מחלות הגוף. זה יקרא זרע בהמה. ואם אדם יגיד לך, ורופא אחר, או אולי יותר רופא בזמן אחר, יגיד לך, יענה לך. כשאתה שואל אותו, למה אתה עוזר לחולים? הוא יגיד לך, אני עוזר לחולים, כי מידת החסד האלוהית מופיעה דרך החסד האנושי. זה זרע אדם. שני אנשים בצבא, שני חיילים, שני קצינים, אפילו בכירים. קצין אחד אומר לך, כשאתה שואל אותו, למה אתה מוסר את הנפש שלך, את החיים שלך בצבא? הוא יגיד, כי ביטחון המדינה זה חשוב, אחריות חברתית, אכפתיות מהחברה. זה זרע בהמה. ואם אדם אחר, ואם חייל אחר או מפקד אחר יגיד לך, אני עושה את זה, כי בעצם אני כלי להופעת ממלכת כהנים וגוי קדוש של ישראל, זה זרע אדם. ההגדרות כאן חשובות, לא נוותר על ההגדרות. זה לא קשור לחוק לשון הרע. זאת ההגדרות של התורה. לכן אני רוצה רגע לקרוא את לשון הרע בפסקה 2. ברשותך, רק בוא נראה שסגרנו את ההקדמה ואפשר להמשיך. הננו נזרעים, אומר הרב, זרע אדם וזרע בהמה. הגדרות עכשיו. כל הנטיות, מקור מספר 2, כל הנטיות, אפילו הטובות, אותם נטיות טבעיות, גופניות, נפשיות ושכליות, אפילו כשהן מופיעות בצורתן המתוקנת, אני מקדים רגע את המאוחר, היות והם לא עוברים את הממד הטבעי של האדם, שהוא חסום וקלו בזמן ומקום, בשכל ומוסר אנושי טבעי שהוא תלוי בזמן ומקום, והוא לא מעבר לזמן והמקום, הוא לא מעבר לחוקים החברתיים, הוא לא מהממד האלוהי מגיע, אלא הוא מגיע מהממד הטבעי האנושי, שקשור לגבולות גזרה של זמן ומקום בדרך כלל. כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה, ושל חיי היחיד החומריים, זה בממד הגוף, וגם מבחינה מוסרית, ומושגי המוסר, המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, ולא משהו מעל הזמן, מעל המקום, נצח, תורה, אלוקות וכו', אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. גם אם הם מתוקנים. ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו. כלומר, העצור בנקודה התוכית של יראת השם, שהיא סגולת ישראל. כדי שלא נתבלבל, אומר הרב בסוף הפסקה, כל מקום, שורה בערך שישית מהסוף, כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת, צלם אלוהים מגיע שם. כל מקום בבחירה, בהכרה, בתודעה, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים, חיי אדם באמת. כי אם חיי בהמה שוררים שם, נקודה. זה לא מעליב. להיות שייך לזרע בהמה, ירמיהו הנביא אמר, אנחנו הולכים להעצים היום כמה חשובה המציאות של זרע בהמה. וכמה זה חשוב שזה יהיה לחוד, וכמה הגאולה תלויה בתהליך הזה של הופעת זרע בהמה, תכף ניכנס יותר פנימה. אבל בהגדרה, קודם כל לדעת שזה זרע בהמה. כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, אפילו על פי התכונה היותר מלאה שוויון ויושר, גם אם כל חברי הכנסת יצביעו על חוק השתקת המואזין במסגדים, בגלל איכות חיים, קוראים לזה היום הירוקים, או בגלל שזה מבהיל את הילדים שגרים בסמיכות לאותם מסגדים, עד כדי כך שהם צריכים פסיכולוג. כל זה נכון. זה עיקרי זרע בהמה. כי זה טבעי. זה לא אלוהי. אנחנו לא נגד זה. רק בואו נגדיר את זה. לא יוכלו, כלומר כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, אפילו על פי התכונה יותר מלה שוויון ויושר, לא יוכלו להביא את האדם להצלחתו. עוד הגדרה אחרונה ברשותך שנייה אחת. עוד הגדרה אחרונה במקור אחד שבו אנחנו עוסקים. תראו בערך באמצע. קראנו כבר את כל זה, הסברנו. חיי ההמון, שעיקר מעיינו, הנה ממסד התפחות שלהם נעלים מחיי ההמון, מה ההגדרה של אדם המוני, שעיקר מעיינו של האדם ההמוני או החברה ההמונית, הוא תיקון המעמד הכלכלי, כסף, פרנסה, משכורת, ואפילו החכם והסופר שבו. כלומר, רוב הספרים שנמצאים בחלונות הרבה של חנויות הספרים, וכו', ששם הייתי אומר, זה עלה ממדרגת הכלכלה, ממדרגת ההכרח הקיומי. זה כבר חוכמה, זה כבר פילוסופיה, זה כבר אומנות. אנחנו לא מזלזלים בכל זה, חשוב מאוד לבינן העולם. אבל בהגדרות של הרב, אומר הרב, ואפילו החכם והסופר שבו, היות והוא כבול לממד הזמן והמקום, השכל והמוסר האנושי, שיש לו גבולות גזרה ואין לו את הוודאות ואת המוחלטות ואת הנצחיות של הממד האלוהי, כל זה, ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, מוגבל. והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. עד לכאן ההגדרות של זרע האדם, זרע בהם. בבקשה, שמך? כן. תראה, אני לא רוצה להסתעף למרות שכבר דיברנו על זה. כשאנחנו מגדירים זרע בהמה וזרע האדם, צריך להגדיר את, את המושגים האלה בשני ממדים. ממד אחד נקרא לו אובייקטיבי. כלומר, בוא ניקח כותרות לא מדויקות, בסדר? כל מה שהוא קודש נקרא לו שולחן ערוך, ברמה האובייקטיבית זה זרע האדם, זה ממד אלוהי. היד שלי הבוקר הניחה תפילין, היא עשתה פעולה של זרע האדם. בסדר? כי זה ציווי אלוהי, אדם נורמלי, לא הולך להניח שתי קוביות על היד ועל הראש בבוקר. בסדר? חוץ מזה, כל מה שהוא פעולות שבן אדם מגדירים אותם כפעולות חול, שהוא גופני, נפשי ושכלי, אובייקטיבית, זה נקרא זרע בהמה. עכשיו נקודה מאוד חשובה. חוץ מהממד האובייקטיבי שמבחין בין זרע אדם לזרע בהמה, יש ממד סובייקטיבי. מאיזו נקודת מוצא אני יוצא? אם אני יוצא מנקודת מוצא שהכל הוא אלוהי, אז מבחינה סובייקטיבית, מסוימת לפחות, למרות שמבחינה אובייקטיבית אני עושה פעולת זרע בהמה, שותה קפה, בסדר? נקווה שאם נקודת המוצא הפנימית שלי היא זרע האדם, אז יש לה השפעה הסובייקטיבית שלי, אז יש לסליחה לפעולה הסובייקטיבית שלי, השפעה על הממד האובייקטיבי. לכן להפך. אדם יכול לעשות פעולה אובייקטיבית שהיא זרע האדם, הוא לומד תורה, למטרת כבוד, למטרת משכורת, למטרת להעביר חוכמה או לדון בעניינים שקשורים לחוכמה ושכל. עכשיו שאלה שאסור לשאול, תגיד, אז מה יותר טוב או מה פחות גרוע? לעשות פעולה אובייקטיבית זרע האדם ממקום סובייקטיבי של זרע בהמה, או לעשות פעולה אובייקטיבית של זרע בהמה ממקום סובייקטיבי של זרע האדם? מה אנחנו עונים על השאלות האלה? שהשאלות האלה אינן שאלות. כלומר, אנחנו לא שואלים, תגיד, מה עדיף להיות בעומק 50 מטר בבור או בעומק 100 מטר בבור. עדיף לצאת מהבור. לכן עדיף לעשות פעולות אובייקטיביות וסובייקטיביות, הייתי אומר ככה, עדיף לעשות פעולות שהן מבחינה אובייקטיבית וסובייקטיבית זרע אדם וזרע בהמה, ממקום אובייקטיבי, סליחה, ממקום סובייקטיבי שלי, של זרע אדם. אני אומר את המשפט הזה שוב קצת יותר מדויק. צריך לעשות את הפעולות האובייקטיביות שהן זרע אדם וזרע בהמה, עכשיו משפט יותר מדויק, מהמקום הסובייקטיבי שלי שהוא זרע אדם. עניתי לך או לא? טוב, שמח. למרות שלא הבנתי עד הסוף את שאלתך, אבל אם זה ענה בסדר. טוב, עד לכאן נקרא לזה קיצור הדברים של מה שלמדנו פעם קודמת. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם. נחזור לפסקה אחת. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. עד לכאן ירמיהו למד א', דורש את הגמר חולין, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, מזה שכתוב פעמיים המילה זרע ולא זרע אדם ובהמה, אלא זרע אדם וזרע בהמה. טוב, עכשיו למה היום אנחנו רוצים לברר למה חשוב שזה יהיה לחוד? אני רוצה רגע לחדד נקודה שתכף אנחנו נראה דוגמה קיצונית לדבר הזה. אנחנו היום חיים כ-130 שנה אחרי שהרב קוק אמר את הדברים, כתב אותם וכו'. כלומר, אין ספק שהיום אנחנו נמצאים במקום אחר. למרות שהעקרונות הם אותם עקרונות, והעקרונות רלוונטיים מאוד, ועדיין מה שאנחנו הולכים לראות עוד מעט עדיין נמצא. אבל התיאור שאנחנו תכף נראה ברב, שאולי היום לנו יהיה קשה להקל אותו. הרי אנחנו רואים במציאות ברוך השם דוגמאות אחרות, אבל צריך להבין שלפני 100-150 שנה, זה לא היה כמו היום. תכף יתברר מה הכוונה במשפטים האלה. אני קורא, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. מקור אחד, שורה שלישית, רביעית. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. היום אנחנו הולכים להבין, לנסות להתחיל להבין רק את ארבעת המילים האלה. אני מפרט, הרב מפרט את זה קצת. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו, מצד אחד. ומצד שני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, מצד שני, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. המסקנה של המשפט הזה, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה מצד אחד, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח מצד שני, זורח עליה. בואו נעשה סדר. אחד ועוד אחד שווה? אחד. אחד ועוד אחד שווה אחד. כלומר, לא חצי ועוד חצי שווה אחד, ולא אחד ועוד אחד שווה שתיים. הסבר. רובן ולאה התחתנו. קיבלנו משפחה. נכון? הרי האדם בהגדרה, על פי המילון של התורה, הוא זכר ונקבה. והעברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, לשון יחיד, אותו, זכר ונקבה ברא אותם. וכן, לפי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. אבל אם המפגש בין הזכרי לנקבי, בעולם שלנו, אחרי שהם פוצלו בעולם הנשמות נשמה אחת, בעולם שלנו מתפרדות לשניים, אם המפגש בין הזכרי לנקבי בעולם שלנו, יופיע כשהזכרי לא עבד במרכאות על עצמו להיות זכרי 100%, והנקבי לא עבד על עצמו להיות נקבי 100%, קוראים לזה ניסוי בוסר, והם ייפגשו, אז קיבלנו חצי ועוד חצי, שווה רבע. חצי כפול חצי שווה רבע. זה מה שקיבלנו. כלומר, אחד, הסוד של הזוגיות ובכלל בחיים, זה אחד ועוד אחד שווה אחד. דהיינו, שכדי שתהיה הרמוניה בין ממדים שונים במציאות, אז כל ממד צריך להיות מקסימום מה שהוא יכול להיות. והממד השני גם הוא צריך להיות מקסימום מה שהוא, וכשהם ייפגשו, אז הם יבנו מקסימום אחד, שהוא כולל את האחד ועוד אחד ששווה אחד. שהאדם לא נסו, לא יכול להבין את זה. בפרט שאנחנו חיים בעולם תרבותי, אם אפשר לקרוא לו תרבותי בהקשר הזה, שאנחנו חושבים שמה שקוראים פשרה, הוא נקרא שלום, כלומר השלמה. כלומר, ממד אחד יוותר קצת על חלקים ממנו, ממד שני יוותר קצת על חלקים אחרים ששייכים אליו, ואז ניצור איזשהו שלם, הדבקנו אחד לשני, יש שקט, הכל בסדר. זה לא נקרא שלום, זה נקרא פשרה. וככלל, וכלל גדול, כשכוח אחד מוותר על חלק מעצמותו, אז ממילא יום אחד יתפרץ. למשל, הזכרנו את זה ועוד נדבר על זה. היות והאדם לפי המילון של התורה הוא זכר ונקבה, לכן כשהתורה אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר, ואומר השם אלוהים, או אלוהים, לא זוכר, לא טוב היות האדם לבדו, אי אפשר להסביר את המילה לבדו במובן של בודד. כי האדם הוא כלול מזכר ונקבה, אז הוא לא בודד. הוא לא לבד. אלא המילה לבדו זה מלשון לבוד, מחובר. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה, לבוד, לבודים. למה לא טוב? כי ברגע שהזכרי והנקבי מחוברים, אז הזכרי מפריע לנקבי להיות נקבי, וכנה לנקבי מפריע לזכרי להיות זכרי. אבל מה הפתרון? עשה לו עזר כנגדו. בלי נדבר על זה בזמנות אחרת, איך העזר כנגדו זה הפתרון, אבל בכל אופן העיקרון. לכן צריך להפריד כל אחד מהצדדים, כדי שכל אחד ישתלם ב-100% לפי מה שהוא, ואז נחבר 100 ועוד 100 ונקבל 100. לכן לא חצי ועוד חצי שווה 1, ולא 1 ועוד 1 שווה 2. אלא 1 ועוד 1 שווה 1. ולכן אומר הרב, אם אנחנו רוצים שלמות צורה, אם אנחנו רוצים 1, רוצים 100, שלמות צורה היא לא תהיה תוצאה של שני ממדים חסרים. אם אנחנו רוצים גאולה שלמה, כלומר שהממד האלוהי והממד החומרי, הטבעי שבאדם ובחברה יופיעו בצורתם ההרמונית השלמה המלאה, זרע האדם צריך להיות מלא בעצמו בזרע האדם. עכשיו משפט חשוב. ואם יהיו בשלבים הראשונים ממדים של זרע בהמה שיהיו בו בזרע האדם, זה יפריע לו. וכנ"ל זרע בהמה. צריך להיות כמעט כולו זרע בהמה. זה לא שאנחנו עכשיו מסירים את הבחירה החופשית ממי שהוציא שם אלוהים מהלאומי והליברלי, אם נעזור לשלושת הכוחות. נעזוב כרגע את האחריות של הבחירה החופשית של האדם, אבל ברובד ההשגחי, ההנהגה האלוהית, כדי שתופיע מציאות של זרע בהמה, שאני אומר את זה בשפה הכי פשוטה, תכף נקרא את זה, שעולה לארץ, מייבשת ביצות, יש לה את המוטיבציה, את הרצון, את ההסכמה הפנימית, את ההזדהות, לבנות חומה ומגדל, להילחם מול אויב, להתחיל להקים חקלאות, להתחיל להקים ארגון צבאי. צריכה להיות הופעה נפשית כזאת. אני לא אומר שהיא 100%, אבל היא כמעט 100% זרע בהמה. כדי שזרע אדם במרכאות, כפולות ומכופלות, נגיע לזה יותר מוכל המרכאות האלה, לא יפריע לזרע בהמה, להיות זרע בהמה. לכן זה לא מקרה היסטורי או תאונת עבודה, שפתאום פגשנו את התנועה שנקרא לה תנועת החלוצים או הציונות החילונית, או הליברליות. אלא זה זרם השגחי, אלוהי, היסטורי, כדי ליצור בהמשך הדרך, שברוך השם אנחנו בהמשך הדרך, כדי ליצור שלמות צורה, צריכה להופיע מציאות שלמה שהיא מזדהה לגמרי, ויש לה כישרונות לגמרי, ויש לה מוטיבציה פנימית לגמרי, ויש לה עולם מעשי שלם לגמרי, בזרע האדם, ומצד שני, אל מולו, אותה מציאות שיש לה את כל הכוחות, כל המוטיבציה, את כל ההסכמה הפנימית, את כל הכישרונות, את כל היכולות להופיע זרע בהמה. לכן שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה צורה חלקית, הוא לא רוצה חצאיות, ישן חצי, הוא לא רוצה חלקיות, הוא רוצה שלמות. וכדי שתהיה שלמות, תדלגו רגע כמה שורות למשפט האחרון שקראנו, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. לא טיפוס חלקי ישפיע על טיפוס חלקי ויחד יבנו שלם. זאת טעות חמורה. טיפוס מלא ישפיע על טיפוס מלא. לשני הצדדים, טיפוס מלא א' על מלא ב' ומלא ב' על מלא א'. ולכן חשוב מאוד, תכף נפרק את זה יותר, שזרע האדם וזרע הבהמה יהיו בשלב הראשון לחוד. לא טוב היות האדם לבדו, לבוד, לא טוב. דרך אגב, זה הדבר היחידי בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא אמר עליו, לא טוב. זה לא טוב. לא טוב שארוחת צהריים תתערבב עם השיעור הזה עכשיו. ולא טוב שהלימוד שלנו יתערבב עם ארוחת צהריים. דרך אגב, בעלי המוסר הם מקפידים על זה מאוד, שבכל פעולה שאדם עושה, יהיה נטו בפנים. לא ברוטו. אני אומר עכשיו משפט שהוא לא מדויק, אבל בעיקרון שהוא ודאי נכון. בעלי המוסר התנגדו לתפיסה הזאת, שכשאוכלים ארוחת צהריים, אז חבל על הזמן. אז בואו נלמד שתי משניות, או שלוש משניות ושני פרקים. לא, כשאתה אוכל ארוחת צהריים, תאכל ארוחת צהריים. תהיה נטו כולך בארוחת צהריים. לא אמרנו תהיה בהמה, ברוך הצהריים. רק אמרנו, תהיה כולך. עכשיו, אל תעסק בפלאפון, ולא לכתוב אס-אמסים, ולא לעשות שיעורי בית, ולא להספיק עוד שתי משניות. תאכל. כמה זמן אוכלים סך הכל? 7 דקות? לא צריך להגזים. כפול 3 פעמים ביום למחמירים, 2 ביום למקילים, 1 ביום ללא נורמליים, אי פעם ביום ללא נורמליים, בריבוע. כמה כבר? 21 דקות סך הכל המחמירים, מה קרה? אני חוזר רגע עכשיו למשפטים שלנו, עוד לפני השאלות או ההערות, סליחה רגע, עוד טיפה. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. המשפט הזה הוא משפט קריטי. אנחנו מחפשים שלמות צורה. צורה אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו, חז"ל אמרו. צורה תמיד זה הכוונה המהות, חומר צורה, צון המערל. חומר זה הגולמי, זה החומר גלם, צורה זה התוכן שלו, המהות שלו. אנחנו רוצים מהות שלמה. ומהות שלמה תיבנה על ידי שכל אחד מהחלקים מגיע לפאזל שלם. ולא מגיע לפאזל חלקי, מגיע שלם. לכן שלמות הצורה מוכרחת להיברא. עכשיו היות ואנחנו בספר אורות. ואנחנו עכשיו עסוקים, הייתי אומר, בהופעות מעשיות. של הביטוי, של ההגדרה, של הערך שנקרא זרע בהמה. בואו נראה כמה דוגמאות. מה זה זרע בהמה שלם? אומר הרב, הנפשות הנוטות לבניין מעשי. הקדוש ברוך הוא יזרים בכוונה, על ציר ההיסטוריה, זרם רוחני כזה, שיחול בנפשות א' בחברה כללית, בעם ישראל בכלל, כל תנועת הציונות, ובעיקר בנפשות מסוימות, שהנטייה שלהם תהיה נטייה לבניין מעשי. בניין מעשי, אני חוזר שוב לדברים הכי פשוטים שאנחנו מכירים משיעורי היסטוריה בכיתה א'. קודם כל, המוכנות לעלות לארץ, לפעמים ללכת ברגל, להגיע למקום שבו יש ביצות, ואין מעמד כלכלי מינימלי, ואין מעמד ביטחוני מינימלי. והנפש שלך, האישיות שלך, היכולות שלך, מסוגלים ומסוגלות, לא רק להתמודד עם זה, להיבנות על זה. לבנות את זה. להיות אדם שמוכן ביום לבנות חומה ומגדל, ובלילה לעלות על המגדל ולשמור. במשך שנים, במשך עשרות שנים. זה לא בא משום מקום. זה בא ממנוע אלוהי שמזרים כוחות חיים ממורכזים מאוד. יש שם מרכוז לנפשות האלה. זה לא תאונת עבודה היסטורית. זה רצון השם. רגע, אז מה, אתה מסלק את הבחירה החופשית ותקחה את האחריות התורנית? לא אמרנו את זה. אבל קודם כל להבין עד כמה הבניין, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, להיות מסוגל, לעלות לארץ, להגיע לגבעת ראשים. אתה אומר, ממש בסגנון של שיעור ספרות בכיתה א', להתחיל לבנות יישוב מכלום. בלילה לשמור אל מול האויב הערבי, להיות מוכן אפילו חס ושלום להיפגע מזה. כל מה שזה אומר, כל מה שאנחנו למדנו פעם בשיעורי היסטוריה של העת האחרונה, וכו'. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי. להיות מוכן להתחיל לבנות עם בארץ, מערכות כלכליות, ביטחוניות, מדיניות, חברתיות כלפי פנים, יחסי חוץ וכו'. עד היום כמובן, כלכלה חזקה, פוליטיקה חזקה, צבא חזק וכו'. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, זה סוג נפש כזה, זה אופי, זו תכונה, זה דורש מסירות, זה דורש התמדה, זה דורש כוחות אדירים. אנחנו מקבלים, אנחנו דור שמקבלים הכל מהמוכן. הדור של סבי סבותינו, הם בנו פה מאפס את הכל. כדי שיהיה דור כזה, כדי שיהיו אנשים כאלה, שיהיו מסוגלים להתמיד לאורך זמן בבניין זרע בהמה של הממד החברתי של האומה, כלומר עם, ארץ, מדינה, צריכות להיות נפשות עם אופי כזה, עם תכונות כאלה. זה לא עניין טכני, באתי לעבוד, חזרתי הביתה. זה אישיות כזאת. רק שנייה אחת. לכן אומר הרב, אנחנו באמצע המשפט הזה, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר, מלשון להיות נוצרות, בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. צריך חוזק, צריך תוקף, צריך אומץ, צריך מוטיבציה, צריך הסכמה פנימית שתיתן לך את היכולת להתמיד בזה. צריך גוונים שונים של אותו בניין מעשי. צדדים שונים, יש הרבה צדדים שצריך לבנות וכו'. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה. אז הוא מגלה לירמיהו הנביא, תדע לך, וזרעתי את בית ישראל, אני הולך לגלו לפי סדר הפסוק. זרע בהמה לחוד. תהיה הופעה היסטורית ישראלית של חברה ושל אנשים שהם יקחו אחריות על זה, שהם יהיו אנשים עם נטיות מעשיות, ארציות, לאומיות וליברליות, בעיקר לאומיות, באופן מאוד מאוד חזק, שכל מה שהוא כביכול יהיה לא זה, הוא יכול להפריע להם. אל תיבאי לרמיהו. זרע בהמה. לחוד, אומרת הגמרא. זה בסדר. עוד פעם, לא הסרנו את האחריות של הבחירה החופשית של האדם. אבל קודם כל להבין עד כמה הדבר הזה הוא עקרוני, הוא מרכזי כהנהגה אלוהית. ומצד שני, עוד שני העידו, ומצד שני, צריך להיברא גם זרע אדם. כלומר, צריכים להיות אנשים שהם אנשים מאוד רוחניים, מאוד מופשטים, שייכים לעדינות נפש והצילות רוחנית נשגבת. ואם הם יהיו שייכים לבניין חומרי של אדם או של עם, בארץ, במקום, זה יכול לפגוע באצילות הרוחנית שלהם. בשייכות אל משהו מעבר לחומר, מעבר לחברה, מעבר לזמן, מעבר למקום. אני לא רוצה להשתמש בביטויים לא מדויקים, אבל זרע בהמה והמד הלאומי שלו נקרא ציונות חילונית. של טרום הקמת המדינה והקמת המדינה. וזרע אדם של טרום הקמת המדינה וכו' נקרא חרדיות. הגדרות לא מדויקות לגמרי. רק כדי שיסתדר לנו קצת הפאזל הזה. וצריך, כמו שצריך זרע בהמה לחוד, צריך זרע אדם לחוד. נדמה לי שעוד 7 דקות, אני קצת אגנוב לכם כמה דקות, זה בסדר? היות ואיחרנו. אז כמה דקות אנחנו ניקח, עד 1:10 אנחנו נעצור את השם. אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת, עד כמה זה לחוד. תראו איגרת, בואו נקפוץ רגע למקור מספר 7, בצד השני של הדף. האיגרת הזאת זה אחד המקורות להקמה של ישיבת מרכז הרב, שהקים הרב קוק, שאנחנו מכון מאיר וכל, אפשר לומר, כל מוסדות החינוך של הציבור הדתי לאומי בכל הרמות, החל מהמעונות ועד הישיבות הגבוהות, המדרשות וכו', הכל בעצם קרניים של ישיבת מרכז הרב העולמי שהקים הרב. כאן 100 מטר מפה. מה היה הרקע להקמת ישיבת מרכז הרב? למה? תראו מה אומר הרב, איגרת מזעזעת. היום אנחנו פה חיים כצברים במדינת ישראל, אחרי 60-70 שנות מדינה ו-130 שנות ציונות, אנחנו לא מבינים את מה, את מה שאנחנו הולכים עכשיו לקרוא. אבל תראו מה היה לפני לא הרבה שנים, 100 שנה סך הכל. תראו מה היה. כדי להבין עד כמה זה לחוד, עד כמה זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד, עד כמה צריך שהם יהיו לחוד ועד כמה בפועל הם היו לחוד. הרקע לחלק הזה של האיגרת, שהרב הסתובב במושבות וראה שבני המושבים לא רוצים רבנים לקהילות. חוץ, הוא אומר, בלתי המושבה אחת פתח תקווה, שמינתה רב עליה, כל המושבים לא רצו לקבל עליהם רבנים. והוא אומר, זה פלא גדול, כי מקובל מאז ומעולם בישראל, שכך הוא כותב, שברגע שיש כ-80 או 100 משפחות שגרות במקום אחד, מיד ממנים עליהם רב. כדאי לראות במאמר כבוד הרבנות בספר מאמרי ראייה, מה התפקיד של הרב? התפקיד של הרב זה לא רק לפתור בעיות בקשרות המטבח ושמירת שבת. הרב קורא לרב, הרב יוצר את דעת הקהל. בקיצור, הוא הרוח החיה של הערכים, של האידיאלים שבשבילם החברה בכלל חיה, שבשבילם עם ישראל בא לעולם. בסדר, סוגיה, תראו שם מאמר כבוד הרבנות, מאמר חשוב מאוד. בכל אופן, אומר הרב, אני הסתובבתי במושבים ואני רואה שלא רוצים לקבל רבנים. בהתחלה חשבתי, אולי יש מניעות חיצוניות. אולי תושבים לא רוצים לשלם שכר דירה לרב, כן כסף. אולי לא רוצים לשלם משכורת, אני אומר את זה בשפה הצינית שלי. טוב, זה היה אפשר לפתור עם דרך המועצה הדתית או תקציבי חוץ בממשלה. אפשר היה לפתור את זה. בסדר. אומר הרב, פתאום, אני התחלתי לסוף במושבות וזיהיתי שיש כאן בעיה אחרת לגמרי, שהיא לא בעיה טכנית חיצונית שנובעת משיקולי כסף וכדומה, אלא בעיה שנובעת מסגנון מנטלי שונה לחלוטין של בני היישוב החדש, מבחינת זרע בהמה, אלה שהתחילו לבנות את הארץ, לבני היישוב הישן, אלה שעלו מהגלות, שהרב תכף יקרא להם הטיפוס הישיבתי המצוי שעלה מהגלות. תראו את המשפטים הבאים, לא יאומן. 7. אבל לא זהו העיקר. העיקר זה לא הממד החומרי הכלכלי, מה שבני המושבים לא רוצים רבנים, אלא מניעות פנימיות החלו להיגלות. שיסוד הכל, המניעה הפנימית, הוא מה שאין רוח היישוב החדש יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון ואת התכונות של חניכי היישוב הישן. בסוף מאמר הדור הרב קורא ליישוב החדש ישראל הצעיר ולבני היישוב הישן ישראל הזקן. אבות ובנים, בקיצור, שילי לאבות ובנים, המעבר בין הדורות. אז אומר הרב, יש כאן עניין רוחני, יש כאן עניין מנטלי, תכף הרב יפרק את זה למשפט קשה, לא קל בכלל. אומר הרב, וזהו דבר. כלומר, זה שהרוח של היישוב החדש לא יכול לסבול את הרוח של היישוב הישן, זה דבר. המקיף לא רק את קלי העולם המועסים בתורה ובמצוות. כלומר, זה לא רק המושבים, או נקרא להם הקיבוצים הלא דתיים, אלא גם, כי אם גם חלק גדול מהאגונים, בני תורה ויראת שמיים, שלא היו מוכנים, אותם אלה בני תורה ויראת שמיים, לא היו מוכנים לקבל עליהם רבנים מבני היישוב הישן. אומר הרב, למה? תראו את המשפט הבא, זה עדיין לא פתרנו את הקושיה הזאת. אבל תראו את המשפט הבא. אומר הרב, אני קורא את כל המשפט ברצף כדי להזדעזע קצת מהמשפט. התנועה החיה של היישוב החדש, נקודותיים, במה בא לידי ביטוי החיות הזאת? חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום, השורר בקרב היישוב החדש, תכף נחזור לביטויים האלה, לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורח לב, את העיניים הטועות המראות ייאוש ושנאת החיים. הלבשה הזרה המזרחית כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטלת אימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים, עם מעט ועם הרבה. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלא זף בקרב היישוב החדש. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן באותם ימים, וזה הצוויון, על כן הצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. עכשיו בואו נחזור למשפט הזה, נפרק אותו. התנועה החיה של היישוב החדש. קודם כל תנועה של חיים. קודם כל תנועה שהיא רוצה לחיות. היא אוהבת את החיים. היא רוצה חיים רחבים. חדוות החיים. בגלות היינו נרדפים. היינו עניים. היינו חסרי ביטחון. חסרי עמדה. היינו כמעט צל. מה לנו יותר מהשואה? אנחנו לא מביא, אנחנו כצברים פה בארץ, מלאי ביטחון, מלאי אמון בעצמנו, מלאי כוח, במובן החיובי של המילה, מלאי גאווה לאומית. אנחנו לא מבינים את זה בכלל. באחד השיעורים כאן במכון, לפני כמה, לא יודעת מתי זה היה, אולי לפני שנה, אולי יותר משנה, דיברנו על הסוגיה הזאת פה באחד השיעורים, הביא לי, אולי אני לא מדייק בפרטים, אבל למחרת הגיע לכאן יהודי שיושב פה בשיעורים, ונתן לי ספר, אני יכול שאני לא מדייק בפרטים, ספר שסבא שלו כתב. סבא שלו היה באירופה בתקופת רום השואה, ניצל באיזושהי צורה, ועלה לארץ, ואחרי שנה, שנתיים בארץ, היה צריך לחזור לפולין. לביקור משפחתי, ממש טרום השואה. ושם הוא מספר סיפור קטן, שהסיפור הזה הוא בעצם התמצית של הכל. אותו יהודי שחי בפולין באותם ימים, הגיע לארץ. הגיע לארץ, מה הוא פגש? הוא פגש חדוות חיים, הוא פגש אומץ לב, אומץ קודם כל בכלל להתמודד עם האדמה, עם הקרקע, לייבש ביצה, להקים יישוב יש מאין, מאדמת ראשים, מסלעים, אתם מקים יישוב, חומה ומגדל, ביטחון, אמון במדינה שבדרך, להתמודד עם אויבים וכו'. הרחבת הדעת, דעה רחבה, תנועת ההשכלה, במובן החיובי שלה, גאוות הלאום, גאווה לאומית. אז הוא הגיע לארץ וספג את כל זה. אחרי שנתיים הוא צריך לחזור למשפחה בפולין. הוא מגיע שם לאזור, הוא רואה איזה יהודי נרדף. שפוף, פנים מצומקות, מוכה על ידי איזה בעל עגלה פולני, בשוט. אז הוא, מתוך האינסטינקט הארץ ישראלי הבריא שלו, של רוח החיה, של חדוות החיים, של אומץ הלב, הולך להציל את אותו יהודי, שכרגע הפולני הרשע הזה מכה אותו. תופסים אותו, היהודים שם, שחיו עדיין בפולין, הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, מה זה מה אני עושה? האח שלי מוכה, מה זה? אתה בפולין, אתה לא בארץ ישראל. עצרו אותו. אנחנו היום לא מבינים את זה בכלל. מה, אנחנו עברנו 2,000 שנות גלות? זה מה שהיה. לכן אותה רוח החיה של היישוב החדש, שכללה חדוות חיים, אומץ לב, הרחבת הדעת, גאוות הלאום, השורר בקרב היישוב החדש, בקיצור, כל כוחות החיים, הגופניים, הנפשיים והשכליים, ברמת עם וברמת פרט, מלאים, שואפים, חולמים, פועלים, עושים, מאמינים, וכו'. כל זה, מה הוא פגש? אני אומר בלשון הרב, שהגיע הטיפוס הישיבתי המצוי, להיות רב במושב. איזה דמות השתקפה מהרב המצוי? אומר הרב, לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, אישיות, לא רק גב כפוף ברמה הגופנית, נפש כפופה, שכל כפוף, אישיות מצומקת, אישיות מדולדלת, חסרת אמון בעצמה, חסרת ביטחון, חסרת יכולות לפעול ולעשות, להתמודד עם אויב, להתמודד עם מעכבים. איך הרוח החיה של היישוב החדש יכולה לקבל עליה דמות רבנית כזאת? הרוח לא מאפשרת, הסגנון המנטלי לא מאפשר. זה מה שהרב קרא במשפט הראשון. אין רוח היישוב החדש יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון, את התכונות שחניכי היישוב הישן. אני חוזר שוב למשפט הזה. לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, כפשוטו וכדרשו. את הפנים הצמוקות והעצובות, פנים מצומקות, עצובות, חסרות תקווה, מיואשות. אני חייב לומר משפט אחד שאני חייב לומר אותו. אנחנו הרבה פעמים קשה לנו עם כל מיני ממדים של העלייה מרוסיה. אחינו, בשרנו, יהדות רוסיה היא אחת, הייתי אומר, אחד מרכזי הפאר של היהדות לאורך כל ההיסטוריה, הרב קוק מרוסיה, וכדומה. 2,000 שנה, כמובן היסטורית, הדברים לא מדויקים, אבל כמשל, 2,000 שנה, בקומוניסטיות, בפרט במאות שנה האחרונות, בקור, מה אתה מצפה מיהודים ש2,000 שנה חוו את הקור הסיבירי הזה, על כל משמעויותיו? הם ינקו את זה מהחלב של אמא, את הפחד, את האומללות, את אי הביטחון, את המתח, את אי האמון. מי יודע מה יהיה מחר? אנחנו לפעמים, ברוך שם היום זה כבר הרבה יותר טוב, לפני כמה שנים זה יותר חריף אולי, שהיה קשה לחלק מהצמרים הישראלים להקל את זה. את המתח, את הלחץ, את חוסר האמון, את הרדיפה אחרי החומריות הבסיסית. אנחנו מבינים מה הם עברו שם 2,000 שנה. מה הצטבר בנפש הישראלית מהקור הזה, מהקומוניסטיות הזאת? אנחנו לא מבינים בכלל. היום הייתי בשיעור מקום אחר, דיברנו בדיוק על זה גם. הייתה שם אישה אחת, אמא לילדים. שהיא במקור, ההורים שלה עלו מרוסיה. אמרתי לה, נו, תספרי. איזה הזדהות. מה הסבא והסבתא עברו. וזה כולנו בגלות עברנו את זה, ינקנו את זה. אז הרוח של היישוב החדש לא מסוגלת לסבול את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורך לב, את העיניים הטועות אמרות ייאוש ושנאת החיים. אומר הרב, אני מקצר מקוצר הזמן, כל זה, להיות בזה הטיפוס הישיבתי המצוי. עצום הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. ולכן אומר הרב, אני ראיתי שאין ברירה. מצד אחד יש גם יתרונות לטיפוס הישיבתי הזה, שהרב כאן מתאר, הוא לא מעריך בזה. אבל אומר הרב, על כן היות והדבר הוא חשוב, על כן החלטתי שורה חמישית מהסוף, סוף שבע, על כן החלטתי שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה, העומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, ושנוגע הרבה גם כן היישוב הישן למדלג שורה, כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה, במרכז היישוב החדש, היא ישיבת מרכז הרב, שכולנו שלוחותיה. אם כן, הרעיון המרכזי של הקמת ישיבת מרכז הרב, זה להקים ישיבה, שבו או שבה זרע האדם וזרע בהמה, התאחדו. היום אנחנו חיים ברוך השם בתקופה, אנחנו מכירים אנחנו על עצמנו, אחרים ברוך השם, עשרות אלפי, מאות אלפי אולי אנשים, שמשלבים בחייהם הפרטיים, המשפחתיים והקהילתיים, וגם במיוחד מסוימת יש לזה השפעה לאומית חשובה ביותר, משלבים בעצם החיים שלהם זרע אדם, זרע בהמה. והיום אנחנו רואים שזרע אדם לא לחוד מזרע בהמה. זה ביחד, אתה יכול להיות אדם תלמיד חכם, ירא שמיים, בן תורה אמיתי, מצד שני איש כלכלה, איש פוליטי, איש צבא, אין סתירה. אבל עד לפני 100 שנה, זה האיגרת, זה הליכוד. השלמות הצורה מוכחת להיברה. זרע האדם משתלם כפי שהוא, זרע בהמה משתלם כפי שהוא, והנה אנחנו בדור ברוך השם שהדברים מתחילים להתאחד. עידו, מה רצית לומר? עניתי לך, ברוך השם. ג' מהמרכז. הרי אני להזכיר לכם שמרכז הארץ, אם תסתכלו על המפה, הוא הציר של יהודה ושומרון ירושלים. מי שחושב שמרכז הארץ הוא תל אביב, הוא שלוחותיה, זה מערב הארץ, שיבדוק במפה. זה תקלה בשיעור גיאוגרפיה. לכן ג' מהמערב. שלום. לא, שלא תהיה כאן תקלה. איפה המרכז? המרכז הוא ירושלים.
מרכז האוכלוסין שם,
אבל הרב. מרכז המה?
חדר הגדר, אמר הסוזר.
מרכז המה?
מרכז האוכלוסין שם. רוב האנשים מסוגרים שם.
אני גדלתי שם, אני יודע מה אתה אומר.
זה נכון, אבל.
זה לא נכון.
מרכז האוכלוסין שם, רוב האנשים בארץ שם.
מרכז, אנחנו מדברים על מרכז המפה. אנחנו על המפה ונשאר על המפה. אמר מי שאמר. מה מרכז המפה? זאת השאלה. ומהמרכז של המפה יצמח מרכז האוכלוסין. וזאת השאלה. בלי לזלזל במערב הארץ, היא חשובה מאוד, אבל היא מערב. האם ניתן להסיק מהדברים שאמרנו פה, שלעתיד לבוא כל מעשינו מבחזקת זרע האדם, ומעשה בני נוח לא בהכרח? לא בהכרח, לא הבנתי. אולי, אולי הוא מעשה בני נוח זרע בהמה? לא, ביום שאמרנו עכשיו שלא. שאנחנו נאחד בתוכנו את שנינו. האם קצת התקדמנו, למה חשוב שזה יהיה לחוד? האם אנחנו מבינים שמבחינה היסטורית עד כמה זה היה לחוד? אנחנו בתהליך, יש לנו הרבה עבודה פה בדף הזה. בסדר, קודם כל להבין מה זה שלמות הצורה מוכחת להיברא, והיא מוכחת להיברא על ידי טיפוסים מלאים שמשפיעים אלו על אלו. ולכן מצד אחד, הקב"ה הוא יזרים זרם כזה שיבנה נפשות שבחינת זרע בהמה, זרם שני, מבחינת זרע האדם, בהתחלה הם יהיו לחוד כדי שיהיה אחד ועוד אחד שווה אחד, ולאט לאט האחד הזה סוף סוף יופיע, האחד השלם של אחד ועוד אחד שווה אחד. האחד שהוא התוצאה, הנה, אנחנו מתחילים להיות, מה זה מתחילים? אנחנו בדרך לאחד הזה. זה התפקיד שלנו. טוב, אנחנו בתחילת הבירור הזה, נמשיך בעזרת השם פעם הבאה. יישר כוח, שוב סליחה על האיחור.